י"ג אליהו, שנה פשוטה. ביום הזה לומדים את כל פרק מ"ז.
והנה, בכל דור ודור, וכל יום ויום, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. אדמו"ר הזקן מביא כאן ציטוט, לכאורה זה ציטוט, זה לא המקור שלו. הראשון זה פרק מ"ז בתניא, הדבר הזה כתוב כבר במסכת פסחים, המשנה אומרת את זה, אבל כשמסתכלים במקור של העניין, וכל ילד מכיר את זה, זה אחד מ-12 הפסוקים במאמרי חז"ל שכל ילד יודע בעל פה, כשמסתכלים במקור רואים שאדמו"ר הזקן הוסיף כאן כמה מילים שלא כתובות במקור. במקור כתוב בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זה המקור. אני אומר, זה כן נוסיף, בכל דור ודור הוא בכל יום ויום. אחר כך את אותו שפה הוא כתב פעם נוספת בהמשך, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. הרי זה הנושא גם של פרק מ"ז, שהוא רוצה לחבר את העניין לכל אחד ואחד היום. אבל אדמו"ר הזקן רוצה לומר דבר חידוש, מה המקור לדבר? אולי לא, אולי זה היה אז. מי אומר שזה בכל יום ויום, בכל דור ודור, בכל יום ויום? אז האמת שצריך לקחת משנה נוספת שכתובה במסכת ברכות ולחבר את שניהם יחד. כי אדמו"ר הזקן לומד פירוש במשניות, שהתנא במשנה בעצם מתחבר משני המקומות, וכשמחברים את שני המקומות יחד יש לנו חטיבה שלמה, ואדמו"ר הזקן מחבר את שניהם יחד במשפט אחד. המשנה הנוספת זה במסכת ברכות. מסכת ברכות כתוב בסוף של הפרק הראשון של ברכות. מה כתוב שם? גם חלק קטע ידוע, אומרים את זה בהגדה של פסח. שם כתוב שמה הפירוש של הפסוק למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אז יש שם דעת בן זומה ודעת חכמים. מה החלק הראשון שכתוב שם בן זומה אומר? אם היה כתוב בפסוק למען תזכור את, אם היה כתוב בפסוק למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים בימי חייך, ולא היה כתוב את המילה כל, מה היינו למדים מזה? מה המילה ימי חייך מדגיש? הימים, כל הימים. זאת אומרת, כל יום ויום, ביום אתה צריך לזכור את יציאת מצרים. זה לא הייתי יודע על הלילות. זה שכתוב בפסוק כל ימי חייך, מה מוסיף המילה כל? גם בלילות. אוקיי, אז המשנה הזו במסכת ברכות אומרת לנו שאתה צריך כל יום לזכור את יציאת מצרים. ואכן אנחנו עושים את זה בפועל כשאומרים קריאת שמע. אז בפרשה השלישית של קריאת שמע של ויומר, זה יציאה, לזכור את יציאת מצרים כל יום. עכשיו, באיזה אופן אתה צריך לזכור כל יום את יציאת מצרים? על זה באה המשנה במסכת פסחים ואומרת, כשאתה זוכר כבר את יציאת מצרים, באיזה אופן אתה צריך לזכור את זה? כאילו הוא יצא ממצרים. לא לזכור שסבא של סבא של סבא שלך לפני 3,000 שנה יצא. אלא במסכת פסחים הרי אומרים שכשאתה חי וחווה, אתה צריך לחוות את זה כאילו הוא יצא ממצרים. כשמחברים את שניהם יחד, אז אומרים לנו שזה מה שאדמו"ר הזקן אומר את זה במשפט אחד שלם, בכל דור ודור ובכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. יש בגדה של פסח עם הביורים של הרבי, הרבי מעריך שם ואומר, אם כך, אם כל יום אדם צריך לזכור את יציאת מצרים וכל יום צריך לחוות כאילו הוא יצא היום ממצרים, אז מה החידוש של ליל הסדר? שצריך בליל הסדר לשבת על כל העניין של יציאת מצרים, מה יתווסף? הרי זה כל יום ויום. אז הרבי מביא שם 5-6 או יותר הבדלים או הדגשים שיש בליל הסדר יותר חזק ממה שיש כל יום. שכל יום זה מספיק. זכירה, בליל הסדר זה באופן של סיפור. כל יום אתה יכול לעשות את זה לעצמך, בליל הסדר אתה צריך לעשות את זה כשובה לשאלה, והגעת לבינך. ועוד כמה הבדלים, כפי שכדאי לראות את זה במקור, בביורים של הרבי על ההגדה של פסח. נכון? עכשיו, נמשיך הלאה. אז הבאנו מהמשנה שצריך כל יום לחוות את היציאה ממצרים. מה זאת אומרת? הרגע, אנחנו בפועל ממש במצרים הפיזית לא היינו אף פעם?
צרים.
אז מה הכוונה? זה אומר, והיא, הכוונה היא, מה מתכוונת המשנה? יציאת נפש האלוקית ממאסר הגוף. למדנו כבר בתניה לפני כן, למדנו בפרק ממי כבר, שכל נשמה שנמצאת בתוך גוף, היא נמצאת בעצם בתוך מאסר, כי הגוף מספיר, מפריע, מגביל על הרצונות האמיתיים של הנשמה. הנשמה רוצה להתחבר לאלוקות באופן תמידי, והגוף עם התאבות שלו והבלבולים שלו מבלבל, פה הוא עייף ופה נוח לו ופה ככה ופה אחרת. אז הגוף הוא בעצם כמו מעצר בית או מעצר עולם לנשמה. היא נמצאת במעצר מצד הגוף. בכל יום ויום צריך אדם לראות את עצמו שהוא יוצא, שהנפש האלוקית שלו יוצאת ממאסר הגוף. מהו הגוף? משחת דחוויה. משחת דחוויה הזכרנו כבר בפרק ממי, שזה משחת דחוויה, זה כמו האור של הנחש, ודיברנו כבר שמה שיש, הדגש פה בתניא מה זה משחת דחוויה. על כל פנים, האור הזה שהוא מראה על החלק התחתון ביותר של הנחש, הנחש זה מקור הזוהמה, אז זה הגוף של כל אחד ואחד. ומה זאת אומרת לצאת מהמשחד החוויה, לצאת מהמגבלות של הגוף? להיכלל בייחוד אור אינסוף ברוך הוא. יש הזדמנות לכל אחד להיות אחד, להיות כלול באור האינסופי של הבורא. זאת אומרת שהגוף, עם כל המוגבלות שלו, לא יפריע לקישור התמידי עם הבורא. משחה וחוויה, תרגום בלשון הקודש, משחה זה אור, וחוויה זה נחש. נחש זה סמל של שיא התומה והירידה, והאור של הנחש עוטף אותו, זה מראה על החלק התחתון מאוד. אז על ידי עסק התורה והמצוות בכלל, כאשר היהודי לומד תורה, כאשר יהודי מקיים מצוות, אז הוא הרי באותו רגע שהוא מקיים מצווה, הוא מתאחד עם המצווה, עם הבורא. ברגע שהוא יהודי לומד תורה, הוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא יצא כרגע מהמאסר של הגוף. כרגע הוא מאוחד עם הבורא. ובפרט בקבלת מלכות שמיים בקריאת שמע. זאת אומרת, כל מצווה שיהודי עושה זה יציאת מצרים. כל מילה בתורה שיהודי לומד זה יציאת מצרים. בפרט כשהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, מתי שהוא אומר בקריאת שמע, השם אלוקינו, השם אחד, הרי הוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, אז באותו רגע שאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, אז הוא מתאחד עם הבורא בצורה הרבה יותר חזקה, והוא יוצא ממצרים בצורה הרבה יותר מעשית. זה נקרא שכרגע הוא מקבל על עצמו את העול של המלך, ולא את התכתיבים של המאסר של הגוף. ובפרט בקבלת מלכות שמיים בקריאת שמע, שבה מקבל וממשיך עליו ייחודו יתברך בפירוש. מתי שהוא מקבל עליו מלכות שמיים בקריאת שמע, אז זה לא בכל מצווה הוא חושב על המצווה, על התפילין, על המזוזה, על הציצית, וזה מחבר אותך לאחדות הבורא. בקריאת שמע אתה מדבר ישירות לנושא של אחדות הבורא, אתה מקבל על עצמך את האחדות של הבורא, ואתה מבין שכל דבר בעולם הוא קשור אליו, ואתה עושה הכל כדי להתחבר אליו, והכל זה הוא. אז היציאת מצרים בצורה הכי בולטת וחזקה. הוא ממשיך עליו ייחודו יתברך בפירוש, באומרו השם אלוקינו השם אחד. עכשיו הוא מדגיש כאן אדמור הזקן, הרי למדנו בפרק הקודם שכאשר יהודי מקיים את המצוות, הרי הוא הזכיר את הלשון, את ברכה שאומרים אשר קידשנו במצוותיו, הסברנו את הפירוש של המילה קידשנו במצוותיו, והוא הסביר שכאשר יהודי מקיים מצווה זה כמו שהחתן נותן לכלה את הטבעת קידושין, והיא נהיית שלו, ואומר לה, אומר לה, הרי את מקודשת לי, נהיית שלי, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל אותו דבר, אתם שלי, אני האלוקה שלכם, אני השם אלוקיכם, אני האלוקה שלכם. אז מה האדמו"ר הזקן הזכיר? שזה כמו אצל האבות, שאנחנו אומרים כל יום ב-18 אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. מה פירוש הוא אלוקי אברהם? למה הקדוש ברוך הוא מייחד את שמו על האדם אברהם, על יצחק? מכיוון שאצל האבות הם היו מרכבה לשכינה, כך הוא אמר בפרק הקודם. האבות היו מרכבה לשכינה, זאת אומרת הם היו בטילים לבורא באופן תמידי, אז שייך שהבורא ייחד את שמו עליהם, הוא האלוקה שלהם, זאת אומרת הוא נמצא ומאיר עליהם באופן תמידי. זה נקרא אלוקי אברהם. אומר הקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחד, אני עכשיו האלוקה שלך. מתי אני האלוקה שלך? כמו אלוקי אברהם, כשאתה מקבל על עצמך את המלכות של הבורא. זה נקרא שיהודי אומר השם אלוקינו הוא השם אחד. מה זה אלוקינו? האלוקה שלי, כמו שהוא אלוקי אברהם, אז עכשיו הוא אלוקי שלי, של אותו אחד שאומר את האמירה הזו בקריאת שמה. כמו שנדבר לאל, זה מה שהוא אומר, כמו שביארנו קודם בפרק הקודם, כי אלוקינו, מה הפירוש אלוקינו? הוא כמו אלוקי אברהם. כמו שאלוקי אברהם הוא היה אלוקה של אברהם, כי אברהם היה בטל באופן תמידי, אז ברגע ובשעת מעשה שיהודים בטל הבורא ומקבל עליו את העול של המצווה, אז הבורא כרגע האלוקה שלו. למה זה היה אצל אברהם? לפי שהיה בטל ונכלל בייחוד אור אין סוף ברוך הוא. כי אברהם אבינו היה באופן תמידי בטל הבורא, לכן אצלו היה הכינוי של אלוקה שלו, אותו דבר גם אצלם. רק שאברהם זכה לזה במעשיו והילוכו בקודש ממדרגה למדרגה. אברהם אבינו זכה להגיע למצב הזה של אלוקי אברהם כשהוא בכוחו, בעבודתו, במעשיו, בהילוך שלו, הוא הלך והוא עשה והוא השקיע והוא חיפש את הבורא והתייגע ועלה לאט לאט ממדרגה למדרגה, עד שהוא זכה לקבל את הכינוי אני האלוקה שלך. כמו שכתוב, הישא אברהם, אברהם אבינו נסע, הלוך ונסוע, ההמשך וגומר הנגבה. הנגבה זה דרומה, בדרום חם, בדרום יש אהבה. אברהם אבינו הלך ונסע נגבה, הלך ונסע לאהוב את הבורא. זאת אומרת, התורה לא רק מספרת לנו את סיפורי מסעו של אברהם אבינו, איפה הוא טייל. התורה מדברת על דברים הרבה יותר מהותיים, רק היא כותבת את זה בלשון ציורית, שגם מי שמבין את הרובד הכי פשוט רואה מה כתוב. אבל בעצם מה המשמעות של המילים שוויסה אברהם הלוך ונסוע הנגבה? שאברהם אבינו הלך והתקדם והתעלה לאהבת הבורא מדרגה לדרגה. זה נקרא שהוא זכה להיות אותו אחד שהבורא ייתן את שמו עליו, הוא זכה לזה במעשה והילוכו. אבל אנחנו ירושה ומתנה היא לנו. אנחנו קיבלנו את זה בירושה ובמתנה. עכשיו נעצור רגע פה וננסה להבין את השלוש שורות שקראנו. קראנו, קודם כל הוא אמר שאצל אברהם אבינו יש את אלוקי אברהם, אצל כל אחד מאיתנו יש השם אלוקינו. הוא אומר שזה אותו דבר. אז אמנם בפרק הקודם הוא הזכיר את העניין הזה והוא דיבר על זה בקיצור, הוא לא נתן את ההבדלים בין האבות אלינו, הזכיר שהאבות היו מרכבה ונכללים וגם אנחנו. פה הוא נכנס לעשות את המצא את ההבדלים. איך אתם מבינים שקוראים את זה בהשקפה ראשונה, שאומרים מצא את ההבדלים? אז אם כך, מי יותר נעלה? מי, אצל מי העוצמה של העניין יותר חזקה? אלוקי אברהם או אלוקינו? שהוא אומר, אברהם זכה לזה במעשה והילוכו, אבל אנחנו ירושה ומתנה אלינו. אז איפה זה יותר נעלה? אצלנו או אצל אברהם?
זה שהזדחו,
זה אנחנו עכשיו לומדים.
אם לא יותר בשבילנו, אז מה זה יחזור לנו?
זה בדיוק מה שאנחנו עכשיו לומדים. אז זה בדיוק מה שאנחנו לומדים עכשיו.
אז בשביל זה אני אומר, זה לנו זה, זה לא אבות, זה החורה, אבל זה החורה, כלומר, בסדר, אבל אנחנו עוד חיים בקרבן, ורוצים עכשיו לעבוד, מה עושים?
זה בדיוק מה שאנחנו לומדים כרגע.
זה לא בדיוק.
אלו, איך אתה קורא את זה? על כל פנים, מי נעלה יותר? האבות שזכו לזה על ידי מעשים ועבודה עצמית, או אנו שמקבלים את זה בירושה ובמתנה?
ברור
שאנחנו.
אבות היו צריכים, זה אידיאל, זה התאמצות, אנחנו קיבלנו את זה כירושה, אנחנו לא התאמצנו לקבל את זה. לא נעדו את זה, זה לא בגניוס.
אז מה אדמו"ר הזקן רוצה כאן בפרק הזה להקטין את, הוא מביא כאן את כל האריכות ובסוף לומר, אבל אנחנו עם כל המעלה לא מגיעים לזה. הרי כל הסגנון הפרק הוא להסביר שאצלנו יכול להיות אלוקינו, שעל ידי שיהודי מקבל על עצמו את הייחוד שמיים, אז הבורא מייחד את שמו עליו. הוא רוצה הרי לדבר מה יש לנו, ואז הוא מסיים ואומר לא, אבל האמת היא שאין לנו כל כך, להם היה יותר. הרי כל המהלך של הדברים הוא הרי להסביר איך שאלוקינו. אז מה בעצם הנקודה? ההסבר הוא כאן שאדמו"ר הזקן רוצה לתת את המעלה שלנו באין ארוך יותר מאשר אצל האבות. באין ארוך. מיד נסביר למה. זאת אומרת, כשאומרים השם אלוקינו, השם אחד, זה בלי גבול יותר מאשר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. מדוע? אז מכמה הסיבות. סיבה ראשונה, הרי מה מהלך הפרק פה? בואו לא נשכח את המהלך. המהלך של הפרק פה, שרוצה האדמו"ר הזקן מתחילת פרק ממוואב, להסביר ליהודי כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. הרי זה כל העניין, זה כל המהלך. כמה הוא אוהב אותך. עכשיו תראו לעצמכם שיש לנו כאן שני אנשים. אחד קיבל משהו מסוים, חפץ, לא משנה מה. השני קיבל גם כן את אותו חפץ. אבל הראשון השקיע ועבד, אז הוא קיבל. והשני אמרו לו כך, קטנה. עכשיו אני רוצה לנתח את המצבים. איפה אני יכול לומר שהפעולה שנעשתה כאן מבטאת אהבה? אותו אחד שהשקיע ועבד, מגיע לו. אפשר לומר על זה שיש כאן ביטויי אהבה? הוא עבד, הוא קיבל. אבל אותו אחד שמצידו לא מגיע לו, ובכל זאת נותנים לו, כמה אוהבים אותו. זאת אומרת, אז אם כך דווקא, הרי מהלך הפרק, אנחנו לא, ודאי שבמקרים אחרים נדגיש את מעלת האבות ומעלתם היא גדולה, מרכבה לשכינה, ובתניה עצמו הוא מדגיש, במקומות אחרים אומרים שהם היו כל רגע וכל שעה, ואילו אנחנו זה רגע כן ורגע לא, במקרה הטוב, וכן הלאה, כן? אבל, וכן הלאה, נכון, גם מזכותם. אבל פה, בהקשר לעניין הזה, שרוצים לבטא את גודל האהבה של הבורא אלינו, אז הוא בא במהלך של השלוש שורות שקראנו, דווקא להדגיש את המהלך שאצלנו יש ביטויי אהבה חזקים יותר. כי אצלם זה היה במעשם, ואצלנו זה במתנה, סימן שביטויי אהבה כלפינו חזקים יותר. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, במהלך הפרק גם לא נשכח מה היה בפרק ממוואב. הרי הוא רצה להדגיש את ריחוק הערך בין האוהב לאהוב, וככל שריחוק הערך יהיה גדול יותר, אז זה הרבה יותר עוצמתי התחושות שצריכים להיות אצל מקבל אהבה. כמה שהוא יותר נמוך, כמה שהוא יותר שפל אנשים המוטל בהשפעה, אז אצלו התחושה צריכה להיות הרבה יותר להעריך את המתנה ואת האהבה שהוא קיבל. אדם שהוא עשה והשקיע וזכה, הרי הוא כבר לא שפל אנשים, הוא כבר לא מנובל המוטל בהשפעה, הוא כבר משהו, הוא כבר התרומם. אז הוא כבר התרומם, אז גם כשנותנים לו, הריחוק הערך באיזשהו מקום כאילו הצטמצם. אבל אם נותנים את זה לבן אדם, אתה יודע מה, לא עשית, לא זכית, לא מגיע לך, כך במתנה. זה מראה יותר את השפלות שלו, את המצב הירוד שבו, ואז יגדיל ויעצים את תחושות האהבה. אז למהלך הפרקים פה מתאים יותר לומר שדווקא אצלנו, שזה בירושה ומתנה, אז אנחנו מרגישים כמה אנחנו נמוכים וקטנים, וקיבלנו מתנה למרות שלא עשינו ולא השקענו, אז תחושת האור חוזר שצריכה להיות היא הרבה יותר חזקה. ועוד נקודה, נקודה שלישית יש כאן, להראות שזה בלי גבול. כתוב, מה ההבדל בין מחירה בהלכה, בין מחירה לבין מתנה? כתוב בהלכה שאדם שמוכר חפצים, הוא מוכר בעין יפה. יש כזה הגדרה, הוא מוכר בעין יפה. זאת אומרת, הוא נותן, הוא מוכר ברכות, עם ספקות בדיוק מה הייתה כוונתו במחירה, לאיזה שטחים או לאיזה חלקים. אומרים, המוכר בעין יפה. על נותן מתנה גם אומרים, כל הנותן, בעין יפה הוא נותן. אבל במוכר, סוף סוף, מי שמוכר את החפץ, למה מכרת לו דווקא את החפץ הזה? ולמה דווקא את הכמות של הסחורה הזו מכרת לו? למה לא יותר? מי יגביל את הכמות? לפי איזה כלים נמדדו החפצים? לפי התמורה של הנותן. זאת אומרת שהנתינה פה, החפץ פה, הוא מוגבל לפי הכלים של המקבל. מה שנתת, זה מה שקיבלת. במתנה, מי מגביל את הכמות של המתנה? לפי איזה כלים זה נמדד? לפי הנותן. נו, אם הנותן הוא הקדוש ברוך הוא והמקבל הוא בשר ודם. אז אם הוא מקבל לפי ערך עבודתו, אז כמה הוא קיבל? לפי הכלים של הגבול, של הנברא. אבל אם הוא קיבל לפי ערך רצונו של הנותן, אז כמה הוא קיבל? בלי גבול. אז אברהם אבינו, כל האבות שהם קיבלו את זה בגלל שהם, כמו שהוא אומר, מה עשיו, הילוכו בקודש, והוא קיבל בתמורה, אז זה תמורה למה שהוא השקיע. אבל אצלנו, שזה במתנה ובירושה, שזה בכלל לא לפי ערך עבודה של האדם, אם אין לזה שום ערך, אז אם ככה הערך הוא של מי, המדידה היא של מי, היא המדידה הבלתי מוגבלת של הבורא, אז הרבה יותר גדול. אז אם ככה ההרגשה של האדם בגודל של האהבה של הבורא אליו היא הרבה יותר גדולה. לכן דווקא פה הוא מדגיש דווקא את הצד הזה כדי להבליט את גודל האהבה שלנו, של הבורא אלינו, במצב הזה. והאמת שזה פסוק מפורש בשיר השירים, כפי שהמדרש מסביר את הפסוק, כפי שזה בעריכות מופיע במאמרי חסידות. שיר השירים יש את הפסוק שאומר, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך. מה אומר המדרש על הפסוק? שמן, הכוונה היא שמן שיש לו ריח טוב. יש מצב שאתה מקבל רק את הריח, לא את השמן. אתה עובר ליד חנות של פסנים, קיבלת את הריח. ברגע שקיבלת את הריח, קלטת את הריח, אבל כשהלכת הביתה, אין לך את השמן. אז לאט לאט, הריח מתנדף. אבל שמן תורק, מה זה תורק? תורק זה משהו שמריקים מכלי לכלי. כשלוקחים את השמן, ואתה בא לחנות, מביא את הכלי שלך, ומריקים לכלי שלך כמות של שמן, תקלט. שמריקים לכלי שלך כמות של שמן, ואז הלכת, אז מה קיבלת? קיבלת את השמן ממש, קיבלת את הדבר בעצמו, את המקור. מה אומר המדרש, מה הנמשל? המדרש אומר, זה ההבדל בין האבות לעם ישראל. האבות לפני מתן תורה קיבלו את הריח. עוד לא היה מתן תורה, מתנה עוד לא היה. אז הם קיבלו רק את הריח. אבל אנחנו אחרי מתן תורה קיבלנו את השמן בעצמו, הקדוש ברוך הוא כביכול הריק לנו את השמן בעצמו, אז את עצמו, כפי שנראה מיד בשורות הבאות. אז הנתינה היא הרבה יותר גדולה, היא בעין ארוך, היא בלתי מוגבלת. זה מה שהוא אומר, אבל אנחנו, ירושה ומתנה היא לנו. כמו שידוע שבירושה, היורש, יש איזה קריטריון באיזה גיל הוא צריך להיות כדי להיות יורש, או איזה רמת שכל הוא צריך להיות כדי להיות יורש? לא. תינוק בן יומו, אם הוא נולד כשאביו עוד היה בחיים, בן יומו הוא יורש את הכל, למרות שהוא תינוק בן יומו. זאת אומרת, בירושה אין בכלל מצב שנותנים את זה יחסית לכלים של המקבל וליחסית לשכל שלו ולהבנה שלו. הוא מקבל את זה במתנה, וזה עם ישראל. לכן כשיהודי אומר השם אלוקינו, שאומר בקריאת שמע אתה אלוקים שלנו, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא מייחד את שמו עלינו, זה הרבה יותר מאלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. זה הרבה יותר חזק. נראה את הלשון בפנים. אבל אנחנו ירושה ומתנה היא לנו, שנתן לנו את תורתו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה שלו, והלביש בה רצונו וחוכמתו יתברך. כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא נתן לנו בעצם את עצמו, כי הרצונות של הבורא והחוכמה של הבורא המיוחדים במהותו ועצמותו יתברך בתכלית הייחוד. הבורא, החוכמה שלו, הרצונות שלו זה דבר אחד, הוא וחוכמתו אחד. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, הוא לא נתן לנו איזה הערה, איזה שופר, הוא נתן לנו את עצמו. וכשיהודי לומד תורה, הוא מתאחד עם עצמותו ומהותו של הבורא. אז את עצמו הוא נתן לנו, אז שיהודי מקבל על עצמו את הייחוד האלוקי, וכשהוא מקיים תורה ומצוות, הוא פשוט, זה יציאת מצרים אמיתית. הגוף ככה מקביל ומסתיר ומצמצם, מפריע, יש לו הזדמנות לצאת מהמצב הזה ולהתחבר עם עצמותו של הבורא. והרי זה כאילו נתן לנו את עצמו כביכול. כמו שידוע הלשון, הגמרא אומרת על הפסוק אנוכי השם אלוקיך, ההתחלה של עשרת הדיברות, אומרת הגמרא, כפי שהרבי הצמח צדק באחד המאמרים באור התורה מסביר את הדיוק של הגמרא, שהגמרא מדייקת, אמנם היא לא כותבת את ההסבר בדי של הדיוק, אבל זה המשמעות. לא כתוב אני, אלא כתוב אנוכי, אנוכי השם אלוקיך. ההבדל בין אני לאנוכי זה עוד חף. חף מרמז כידוע בחסידות על כתר, כתר עליון, על דרגה מאוד גבוהה. הגמרא אומרת זה בסגנון של הגמרא, שהמילה אנוכי זה ראשי תיבות. מה ראשי תיבות אנוכי? ראשי תיבות ידוע, א' נ' ח' י', ענה נפשי כתבית יאווית. מה הפירוש ענה נפשי כתבית יאווית? אז שלומדים את זה בגמרא, לומדים רש"י על הגמרא, אז רש"י אומר, מה זה ענה נפשי כתבית יאווית? רש"י אומר, אני בעצמי נתתי את התורה. ענה נפשי זה כמו שאומר, אני בעצמי נתתי לכם. בחסידות נותנים דגש שונה. לא אני בעצמי, אלא אני את עצמי. לא ענה נפשי כתבית יאווית, אני בעצמי כתבתי ונתתי, אלא ענה נפשי כתבית יאווית, פירושו, אני את עצמי כתבתי ונתתי.
באהבה אמיתית.
באהבה אמיתית, כפי שנראה, וזה בעצם המהלך. הקדוש ברוך הוא פשוט את עצמו נתן לנו. וזה אדמו"ר הזקן לא מביא כאן את הלשון של הגמרא, אבל זה מה שמרומז כאן. והרי זה כאילו נתן לנו את עצמו כביכול. מביא כאן זוהר מעניין. כמו שכתוב בזוהר הקדוש על פסוק, ויקחו לי תרומה. אומר הזוהר שהמילה לי, ויקחו לי. אומר הזוהר תעצור. ויקחו לי, מה פירוש לי? אומר הזוהר תיקחו אותי. ויקחו לי, תיקחו אותי. מה זה תרומה? אומר הזוהר, תרומה זה תורה. התורה נקראת, כמובן זה לא, יש הרי בתורה פשט, רמז, דרושות, אז בפשט ויקחו לי תרומה, ציווי לעם ישראל שיתנו תרומות לבניית המשכן. אבל הפירוש, הסוד שבא הפסוק הזה, תרומה זה תורה. למה תרומה זה תורה? אומר הזוהר פשוט, בתוך המילה תרומה יש את המילה תורה בשלימות. מה התווסף על המילה תורה במילה תרומה? מם. מם זה בגימטריה 40. התורה ניתנה, כשמשה רבינו היה 40 יום ו-40 לילה, התורה ניתנה למם יום, אז תרומה זה תורה שניתנה למם יום. אומרת לנו התורה ויקחו לי, תיקחו אותי, אחר כך אומרת לנו התורה תרומה, תיקחו את התורה. זאת אומרת שבמילה הזו, במשפט הזה, אומר הקדוש ברוך הוא שני דברים. תיקחו אותי ותיקחו את התורה. שואל הזוהר, אם זה שני דברים, היה צריך להיות וו ויקחו לי, ותרומה ויקחו לי, תיקחו אותי, ותרומה תיקחו את התורה. למה זה כתוב בלי וו המוסיף? למה זה כתוב ברצף? אומר הזוהר, כי לי ותרומה זה אותו דבר. תורה והקדוש ברוך הוא זה אותו דבר, זה הוא התורה. אז ויקחו לי, תרומה זה לא שני דברים שצריך לכתוב כאן וו, ויקחו לי הוא תרומה. ויקחו לי, תרומה זה היינו אך. זה מה שהוא אומר כאן בסוגריים. דל לי כלומר, מה פירוש לי? אותי. שואל הזוהר, והו אלי לומר הוא תרומה. אם כך היה צריך להיות כתוב, הוא תרומה, לא תרומה אלא עם וב, כי הרי לכאורה זה דבר נוסף, כי תורה זה דבר נוסף לכאורה, אלא מסביר הזוהר, משום דכול אחד, כי תורה והבורא כול אחד. עיין שם היטב, תעיין היטב בזוהר ותבין את המשמעות של הדברים. אז אם כך, מה רצף הדברים? כאשר יהודי לומד תורה, הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים ומחליט ללמוד תורה ולומד תורה, אז הוא כרגע יוצא ממצרים. אז כל יום יהודי יש לו הזדמנות לצאת ממצרים ולהתחבר ולהתחבק עם המלך. חיבוק ונישוק עם המלך בכל יום ויום. זה לא רק לפני 3,000 שנה. זה עכשיו. כמו שיהודי מברך כל יום את ברכות התורה, אז לא אומרים ברוך אתה השם נתן התורה. אלא אומרים ברוך אתה השם נותן התורה. נותן זה לשון הווה, זה עכשיו, בכל רגע ורגע. וזהו שכתוב, עכשיו מביא כאן אדמו"ר הזקן פירוש מאוד מעניין לביטוי שאומרים בתפילה של החג. וזהו שכתוב, אומר כאן עכשיו אדמו"ר הזקן פירוש נפלא לקטע שאומרים כל חג בתפילת 18. מה אומרים בחג? תיתן לנו השם אלוקינו באהבה, ואז ממשיכים מועדים לשמחה וכו'. אז בפשט שקוראים את הקטע הזה בתפילה, אז מה בעצם, על מה שמים את הדגש? אומרים, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה. אז את המשפט הזה כאילו מבלים, הרי כל זה הקדמה, עוד לא הגענו לנקודה. מה הנקודה? מה נתת לנו? חגים, מוזמנים? מה זאת אומרת, כן, תעצור את הדבר הנפלא, אמרת במילה הראשונה, ותיתן לנו. מה הקדוש? אתה יודע מה הוא נתן לנו? השם אלוקינו. הוא נתן לנו את האפשרות שנוכל לייחס אותו עלינו ולומר שהוא אלוקינו. זה כבר המתינה הכי גדולה. במה זה בא לידי ביטוי שאלוקינו? בזה שנקיים את המצוות ואת החגים ואת התורה. אבל דבר ראשון, כל המשפט אמור במשפט הזה, ותיתן לנו, מה ותיתן לנו? השם אלוקינו. זה בעצם כל הנקודה. נתן לנו את ההזדמנות שיש שמו עלינו. וזה כמובן באהבה, שזה הרי מבטא. למה הוא נתן לנו את ההזדמנות שיהיה השם אלוקינו? כי הוא אוהב אותנו, זה הרי כל המהלך של הפרקים. הוא כל כך אוהב אותנו ואמר, אני לא אהיה אלוקה מופשט כזה שלא שייך לנברא, אלא הוא, אני אהיה אלוקך באופן אישי שלך, תרגיש שייך לעניין. או, האמת שאומרים את זה לא רק בחגים, אומרים את זה כל יום. כל יום בנוסח של תפילת 18, מה אנחנו אומרים? כי באור פניך נתת לנו. מה נתת לנו? השם אלוקינו. זהו, תעצור פה. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו. אחר כך כתוב תורת חיים, כן הלאה. אבל תורת חיים זה כבר המשך. אבל זה הפירוש הפנימי. ותיתן לנו, מה נתת לנו? השם אלוקינו. נתת לנו את האפשרות, ההזדמנות, הזכות הגדולה הזו, את המתנה הזו, ותיתן מלשון מתנה, שאנחנו יכולים לייחס את הבורא אלינו, להגיד הוא שלנו, הוא אלוקינו. זה איזה מתנה גדולה. כמו שיש ספר היום יום, מביא קטע מעניין, שאדמו"ר הזקן יצא פעם מחדרו, והוא שמע שהרבנית שלו מדברת עם אחת הנשים שהייתה שם, והיא רצתה משהו לומר ולצטט את אדמו"ר הזקן. אז היא אמרה ביידיש, מיינר זוק, תרגום של זה ללשון הקודש, שלי אומר, שלי, כשהיא כוונה הייתה, הייתה בעלי, זאת אומרת, שלי אומר כך וכך וכך וכך. אדמו"ר הזקן עבר ושומע שהיא מצטטת אותו ומייחסת אותו אליה ואומרת שלי אומר. אז מור זקן רק שמע את זה, הוא נכנס לכזו דביקות והתבוננות בגדלות הבורא, והוא פשוט היה לו נפל על המפתן. למה? הוא אמר ככה: עם כמה מצוות אני שלך, מצווה אחת אני שלך, ועם כמה מצוות אנחנו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את היכולת שאנחנו שלו, הוא אלוקינו. זאת אומרת, יש כאן, כמו שהוא בפרק הקודם הרי נתן את היחס של כמקדש אישה, אותו דבר, זה בעצם מה שהיה בסיפור שם. אז זה מה שיהודי כל הזדמנות אומר לבורא תודה. על מה התודה? שנתת לנו השם אלוקינו. ולזה מה המסקנה, אם כך הסיום של הפרק? אם כך, לא צריך להיות בשביל זה אברהם אבינו, כי אברהם אבינו עשה את זה בעבודה ובהגיע. מה צריך להיות בשביל זה? יורש בין אברהם, יצחק ויעקב. עצם הדבר שאתה חלק מעם ישראל, קיבלת את זה במתנה, לא עשית בשביל זה כלום, קיבלת במתנה את האפשרות כרגע לצאת ממצרים. תלוי בך, אתה עכשיו ברגע זה יכול לצאת מהמצרים שלך בלי שום, לא בגלל שצריך מישהו להשקיע עבודה כדי לזכות לקבל את האפשרות לצאת ממצרים. כי אם היה צריך לעשות בשביל זה משהו, אז לא כל אחד עושה ולא כל אחד שייך ולא כל אחד מתאים. אבל אם אומרים לך אתה לא צריך לעשות שום דבר, אתה קיבלת את זה, זה שלך כרגע, מתנה.
כולם מקבלים את זה?
בוודאי, כל יהודי מקבל במתנה. כולם עמדו בהר סיני וקיבלו את התורה במתן תורה. אז כל אחד יש לו את היכולת הפוטנציאלי לממש את זה. ולזה אין מונע לנו מדביקות הנפש בייחודו ואורו יתברך. אין שום דבר שיכול למנוע מאיתנו להתחבר כרגע למלך, לבורא, שהוא יהיה אלוקינו. אלא מה הדבר היחיד, הדבר היחיד שיכול להפריע ולמנוע? הרצון. שאם אין האדם רוצה כלל חס ושלום לדובקה חולי, אם הוא לא רוצה, אז אם אתה לא רוצה, על זה אף אחד לא יכול. אבל אם אתה רק רוצה, אוקיי, בסדר, זאת אומרת הבהמה מבלבלת אותו. אם הוא רק ירצה, אז בין רגע אחד הוא יכול כרגע ממש לעשות את העניין, הוא רק צריך לרצות. אבל מיד שרוצה, אתה רק רוצה, הוא מקבל, הוא ממשיך עליו ולוקחותו יתברך. ברגע שאתה רוצה, ברגע שאתה מקבל, ברגע שאתה ממשיך את האלוקות עליך ואומר השם אלוקינו השם אחד, הרי ממילא נכללת נפשו בייחודו יתברך. ברגע שאתה רוצה, הנפש שלך עכשיו נכללה בבורא כי אתה רוצה. יש כאן דיוק מעניין שאבא של הרבי, רבי לוי יצחק המקובל, מדייק בתניה הרבה דיוקים גם על דרך הקבלה והסוד, והוא מראה עד כמה ביטויים ודיוקי אותיות פשוט מכילים עולם ומלואו. אז כאן הוא מדייק, למה כתוב, הוא מביא כמה לשונות: מיד שרוצה הוא מקבל, הוא ממשיך. למה שלושת הלשונות הללו? אז הוא אומר, קודם כל, מה ההבדל בין שלושת הלשונות? ולפי הסדר הזה דווקא, מה ההבדל בין רוצה וממשיך למקבל? כשאומרים מקבל, זה כבר קיבלת, זה כבר קיבלת, זה כבר שלך. רוצה, עדיין, אני רוצה, אני מחכה, ממשיך, אני ממשיך, אבל עדיין זה לא אצלי. מקבל זה ממש כבר קיבלתי. לא, אז הוא אומר שזה, כשאדם כבר הוריד את זה אילה, הוא כבר קיבל. קיבל את זה במחשבה, קיבל את זה בדיבור, כבר קיבל, זה כבר שלו, במחשבה דיבור ומעשה זה כבר מקבל. רוצה, למה דווקא בסדר הזה?
זה התחלה.
נכון, רוצה, אז למה לא אומר רק כך ממשיך? הוא מקבל. אז הוא אומר, זה בדיוק מתאים לשלושת הלשונות השם, אלוקינו, השם. הביטוי אלוקינו
שלנו.
השם זה, הרי הלשון מהפסוק השם, אלוקינו, השם אחד. זה הלשון שאומר מיד אחר כך, ואומר השם אלוקינו, השם אחד. אז שלושת הלשונות מקבילים לפי סדר הביטויים שהוא אומר. השם, אני רוצה שיהיה השם, שימשך אליי. אלוקינו, אלוקינו, אז מקבל. השם אחד, זה ממשיך. כן, הוא אומר, אתה מעניין שה... אפילו סדר הלשונות מאוד מדויק.
צריך
להבין את סדר הפסוק. אוקיי, השם אלוקינו והשם אחד. אבל דיוק הלשון בתניא הוא כך. ובמילא, ברגע שאדם מקבל את זה, אז באותו רגע שהוא קיבל עליו עול מלכות שמיים, אז הנפש שלו נכללה בייחודו יתברך. דרוח הייתי רוח ואמשיך רוח. הרוח שלו, של היהודי, היא מביאה וממשיכה עליו את הרוח האלוקית ומאחדת אותו איתה. והיא בחינת יציאת מצרים. זה יציאת מצרים. אז זה לא היה לפני 3,000 שנה ולא לפני 2,000 שנה. זה עכשיו. ברגע זה ממש, זה היום. ברגע זה ממש אתה יוצא ממצרים. אתה יושב בשיעור תניא ולומד תניא, עכשיו אתה יוצא ממצרים. היום. פעמיים הוא אמר בתחילת הפסוק. ולכן תקנו פרשת יציאת מצרים בשעת קריאת שמע דווקא. זה גם הסיבה למה הפרשה השלישית של יציאת מצרים מופיעה יחד עם קריאת שמע. מה הקשר בין קריאת שמע ליציאת מצרים? רוצה להזכיר כל יום יציאת מצרים? תזכיר כל יום יציאת מצרים. למה דווקא בקריאת שמע יש 6 בחירות שמזכירים כל יום? לאו דווקא בקריאת שמע. למה דווקא יציאת מצרים מתחבר לקריאת שמע? כי כשאתה קורא קריאת שמע ואתה מקבל על עצמך את אחדות הבורא, יצאת ממצרים. זה אותו עניין, זה היינו אח. אומר, אף שהיא מצווה בפני עצמה, יש מצווה לקרוא קריאת שמע, ויש מצווה לזכור למען תזכור את יום זאתך מארץ מצרים. למה חיברו אותם יחד? ולא ממצוות קריאת שמע, זה לא מצווה אחת, כדי איתה בגמרה ופוסקים, רואים בגמרה ופוסקים בשולחן ערוך, מה קורה אם אדם לא קרא, יש לו ספק אם הוא קרא או לא קרא, מה הוא צריך לחזור ולקרוא, רואים שמה מהלשונות בשולחן ערוך, שזה שתי דברים שונים, זה לא חטיבה אחת. אז למה בכל זאת חיברו את זה גם בגמרה? מוכח במסכת ברכות שזה שתי דברים. אלא מפני שהם דבר אחד ממש, זה היינו אח. לצאת מהמיצרים וגבולים של הגוף, זה נקרא לקבל על עצמך את העול של המלך, לקבל על עצמך ייחודו יתברך, זה נקרא שאתה יוצא מהמיצרים שלך ומתחבר לאין סוף. וכן, זה גם יסביר לנו, הרי כל העניין הזה מבוסס ומושתת על ביטוי אלוקינו, אלוקי אברהם, אלוקינו, אלוקינו יותר מאלוקי אברהם. מאוד מעניין שמתחילים את קריאת שמע עם שמע ישראל השם אלוקינו, מסיימים בסוף קריאת שמע אחרי יציאת מצרים, מה מסיימים? אני השם אלוקיכם. אני השם אלוקיכם, זה הסיום. האמת זה כבר ההתחלה של אמת ויציב, אבל בקריאת בתורה בפרשת יציאת מצרים זה נסתיים, אני השם אלוקיכם. זאת אומרת שרואים שזה אותו עניין, כדי שזה יהיה אלוקיכם, שזה יהיה אלוקה שלכם, אז זה מתחיל עם הקבלת עול בשמע ישראל השם אלוקינו, ומסתיים באלוקיכם, כי יצאת ממצרים, אז הוא האלוקה שלך, זה משהו מסיים. וכן בסוף פרשת יציאת מצרים, מסיים גם כן, אני השם אלוקיכם, והיינו גם כן, כמו שנדבר לאל, זה כמו שדובר קודם בפרק מנווה, וכמו שבפרק הזה עצמו דיברנו, עד כמה העניין הזה שמהלך הפרק, הפרקים, שאנחנו מדברים כאן, כשהבורא הוציא כל אחד, כשהמלך יורד להוציא מהשפטות כל אחד, אז שלא נחשוב שזה סיפורי היסטוריה, כי מפרק ממבב לבד יכולנו לחשוב שזה היסטוריה, אז הוא הכניס מיד לפרק ממזיין, זה לא היסטוריה, זה אקטואליה, זה כל רגע ורגע. ערב וערב, כן, ערב פסח. לראש חודש ניסן אנחנו שלומדים ממש על העניין הזה. זה כרגע קורה. אחר כך הוא ימשיך, פרק ממחת, וחצי ממצאת, להסביר את הירידה הגדולה הזו שהמלך עדיין יורד ומצמצם את עצמו למען לרומם את כל אחד ואחד.